אז חזרתי ברוך השם מארצות הברית לפני אישה קלה, והתבוננתי בדרך איזה נושא לדבר היום, איזה נושא עדיין לא דיברנו, איזה נושא לא כתוב במנחסו של חומש שמויס, וחשבתי לדבר על הפסוק הראשון בפרשת של השבוע, ואלה שמויס בני ישראל הבויים. אז כתוב בעל הטורים, שמויס בני ישראל הבויים, זה ראש הטבס שוויו. רמז למה שאמרו חזל, שבני ישראל נגלו ממצרים, בזכות שלו שינו את שמם, לשונם ולבושם. אבל בעיקר נעסוק היום בכל גדר השמות. מה זה שם? מה זה שם? איך שם מוגדר? לפני שאנחנו עוסקים בנושא של שמות נוכריים, קודם כל, מה זה שם? מה המונח בשם? איך מגדירים שם? והנפקמן העיקרי בעצם הסוגיה הזו זה שם הסגיטין. כמובן, כשכותבים גט, יש חשיבות מכרעת, לפעמים שינוי קל בשם פוסל את הגט, ויש חשש של איש איש לאלמה. זה נוגע לגיטין, נוגע לכסובה, לשטרות, לכל שטרי הממון. איך כותבים שם, איך שם מוטעה יכול לפסול את השטר, זה נוגע לסוגיה של צבוסר יהודה חוסית. כאשר קלה וחמויסה לא יהיו עם אותו שם, מה מהווה שינוי בשם, זה נוגע לסוגיות רבות. אבל רוב השאלות שאני נשאל בנוגע לשמות, זה בנוגע ל... לא יודע איך להגיד את זה, הלכס כיבודה ואם, כשנותנים שמות על שם סבא, על שם סבתא, אם אפשר לחלק שם לשניים, אם אפשר לעשות שינויים מסוימים בשמות. אז הסוגיה היתה שבה אנחנו עוסקים היום זה מה זה שם. אז לא נוכל ללמוד כאן את כל שמס אנושים ונושים בסימן קוף חופטס ואבן העזר והלכס גיטין בשתי סיבות. קודם כל זה ארוך מדי, שנית זה משעמם מדי, אף אחד לא ישאר כאן עד סוף השיעור. תסתכלו בכל הסידור, יש אחרי 18 שמס אנושים ונושים עם כל מיני פסוקים, אז זה לא בדיוק סוגיה למדנית. ולכן מכל המרחב הגדול הזה של שמות בחרתי כמה נושאים שבכל זאת הם נושאים מעניינים, נושאים למדניים, ויש בהם נפקא מינה למעשה. אחת השאלות היסודיות זה, כאשר יש לאדם שתי שמות, האם זה שתי שמות או שם אחד? כאשר אדם קוראים לו אברום יצחק, או רוחל ליאו, האם יש לו שתי שמות, או אין כזה דבר של אדם יש שתי שמות? שמו של אדם הוא שמו של אדם. אז שתי שמות, אבל מבחינה הלכתית צרופה, מדובר בשם אחד. אז כולם מביאים את שורס המשל. המשל אומר שאם לאדם שתי שמות וכתבו רק אחד מהם בגט, הגט פסול, פסול גמור, משום ששם אחד מתוך שתיים זה חצי שם, זה לא שם. כאשר יש לאדם שתי שמות, כוונה שיש לו שתי שמות, ואם כתבו חצי שם, ודאי שהגט פסול, וזה פסול מעיקר הדין, פסול ביורייס אולי כך, מבוא בתשובס המרשל. ובהזדמנות לפני מספר שנים נחשפתי, נשאלתי בקשר לקשר חמור שקרה באחד מבתי הדין בארץ, כאשר הייתה אישה שקיבלה גט וקראו לה רוחל ליה, ובגט נכתב ליה רוחל, והרב שמסדר את הגט חשב שהגט כשר לפחות בדיעבד, ואני אמרתי שצריך לתלות גט חדש משום שרוחל ליה זה רוחל ליה ולא ליה רוחל, בפרט לפי המהרש"ל. המהרש"ל אומר אחד משתי שמות זה חצי שם, אם מדובר בשם אחד יש הבדל בין רוחליה לליה רוחל, וכך מבואר כפי שהבאתי באורך השולחון בהלכות גרש ומסימן קוף חוף טס, ואני אמרתי שצריך לכתוב גט חדש ולא להסתמך על הגט הראשון שנכתב. אז המהרש"ל אומר שיש הבדל בין רוחל ליה לרוחל, לא מדובר בשם אחד מתוך השתיים, אלה שתי שמות הם בעצם שם אחד, שם אחד שמורכב משני מילים, שכל אחד יכול להיות שם, אבל מי שקיבל שתי שמות וכך הוא נקרא, בעצם שתי השמות מהווים שם אחד. בספר גיבס פינחס, שרס תשובס, אלה תשובס של בעל האפלו, הספר לא כל כך ידוע, משום שהאפלו בעיקר ידוע על שלושת הספרים שהוא כתב, אפלו על כסובס, ספר המקלר קידושן וספר פונמיופס על התוירה, שלושה ספרים נפלאים, אבל הרבה שנים אחרי הסתלקותו התפיסו לקט מתשובותיו בשם שרסו בסקיבה סמינחס. הספר הזה לא זכה לפרסום כל כך גדול, אבל שם יש שובר בנוגע לקלה וחמויסו לגבי צבור סב יהודה חוסיד. אלה שמקפידים לצבור סב יהודה חוסיד, ולגבי צבור סב יהודה חוסיד יש דברים שהאוילם קיבל יותר ויש דברים שנתקבלו פחות, אבל רבים רבים מקפידים עד למאוד שלא לתת שקלה וחמותה לא יהיו עם אותו שם. והרבה אנשים נמנעים לעשות שידוך כאשר המוצעת שמה דומה לשם חמותה. ובגרס פרחס כתוב, אבל אם לאחת מן השתיים יש שם נוסף, אבל פי שלא משתמשים בשם הנוסף, אין חשש. והגרס פרחס גם הוא מסתמך על הנחת המהרשל ששתי שמות זה שם אחר ולא שם נוסף אלא שם אחר. זה ההנחה הבסיסית של תשובה סמשל, וכפי שהראינו לדעת יש לדברים משמעות מעבר ליחס שמס בגיטין כפי שהדברים נאמרו במקורן. אז בשעס תשובה סקויכב מיינקב הוא אחד מגדולי גליציה המדהימים, אביו של הצ'בין הרוב, היו לו שלושה בנים, שלושתם היו גדולי בתוירו, אחד היה רבה של שבין שהוא שרד אחרי השואה וזכה לפרסום עצום בכל העולם כולו. הדויבר משולום היה אחד מגדולי הדור. אחיו הגדול נרצח בשואה, שם שלו היה רב נוחום, הוא היה רבה של דומברובה, ואח הבכור היה רב יצחוק, שלושתם היו גדולים בתוירו, ואבי השלושה היה כויכם יעקב. ובגליציה ניקרו שמו ביסור רב יקל רמלובו, הוא היה רבה של רמלוב, והוא היה אילוי עצום. ויש שתי תשובות שנכתבו על ידו. האחת נתפסה בשרשות כויכם יעקב, זה הספר שלו סימקוף סמזיין. התשובה השנייה נתפסה בספר אחר, בספר שרשות שדה יהושע, המחבר של שרשות שדה יהושע היה רבה של ריישה. ריישה זה העירה בפולין, העירה בגליציה, השם שלו היה רבי ישוע ברשטיין. השאלה הגיעה אליו, הוא טיפל בה והוא פנה לגדולי הדור, הוא ביניהם לרבי יקל רמלוב. ושתי השאלות דומות זו לזו אבל ממש הפוכות. ושני השאלות עוסקים באישה שקיבלה גט, אישה ששם האריסה שלה, השם שניתן לה על ידי אביה ואימא, היה שם כפול, והשם שנכתב בגט היה שם ש התמודדו, מי שערך את הגט, מי שכתב את הגט היה צריך להתמודד עם שאלה של אישה שקיבלה שתי שמות בלידתה, אבל המייסה השתמשו לה את השם אחד, איך כותבים בגט. אז התשובה שכתוב בכויכב מיינקב סימקוף סמך זיין זה אוידויס סורה קריינגל, המכונה קריינגל. סורה קריינגל, אלה שתי שמות שנתנו לה בינקותה, אבל המייסה השתמשה רק בשם קריינגל. מי שסידר את הגט כתב סורה קריינגל, המכונה קריינגל. כאשר יש שם ויש כינוי, אז ההלכה היא שכותבים את השם דאיסקריה או המכונה. זה סוגיה שלא ניכנס לה היום, כי זה ממש קשור להלכס גיטין ואין כאן הרבה לומדס האם לכתוב דאיסקריה או המכונה. אבל הכלל הגדול הוא כאשר אדם יש לו שם וקוראים לו בשם אחר או דומה או וריאציה של השם. לפעמים אריה קוראים לו לייב, אף על פי שהשם שלו זה אריה, או כדומה, אז כותבים אריה המכונה לייב או דאיסקריה לייב. אז מנידון דדן כתבו סורה קריינגל המכונה קריינגל, והגט הזה נשלח מארצות הברית לריישה. הבעל נדד לארצות הברית, איגן את אשתו, אחרי השתדלות מרובה וקשה השיגו מהבעל גט ממקום שבטו בארצות הברית, והגט נשלח לגליציה לריישה. אחרי שהגט ניתן היו רבנים שעוררו שאולי הגט פסול, משום שהשם סורה לא השתמשו בו. אז עיקר השם הוא אותו שם שלא נשתקה, זה קריינגל, ומכיוון שכתבו סורה קריינגל, המכונה קריינגל, הפכו תפל לעיקר ועיקר לתפל. וכותב הבייס הפריים בספר טים גיטין, בייס אפרים היה רב אפרים זלמן הגוליאס, אחד מגדולי הדור, חברם של רבי קיבאגה, אחסן סויפה, נשיא וסמישפוט, ויש לו ספר מיוחד על שני סמושים ונושים, בספר כתיב גיטין הוא כותב, אם הופכים עיקר לטפל, וטפל לעיקר, ישש לקשרות הגט. דהיינו, אברום דמסקריה אברימי, כך צריך לכתוב. אם כתבו אברימי דמסקריה אברום, או לייב דמסקריה אריה, הפכו עיקר לטפל וטפל לעיקר, ישש לפסלותו של הגט. אז אותם הרבנים שערערו על הגט שנשלח מארצות הברית לריישה, סורת ואינגל, דמסקריה קיינגל, הם טענו שעיקר השם זה לא שם שניתן בילדותה, אלא שם שמשתמשים בו, ומכיוון שאמרו סורת ואינגל, דמסקריה קיינגל, הפכו תפל עיקר ועיקר התפל, וערערו על קשרותו של הגט. אז בתשובת קורחם ינקב יש תשובה, הוא מביא קודם כל את הפלמוס, איזה שם זה עיקר. תשובת רענך כתוב ששם האריסה הוא עיקר השם. אבל הגט פשוט, מרן בן חביב בספר גט פשוט על אבן עזר, הוא אומר שעיקר השם זה השם שמשתמשים בו, שם שנשכח, גם אם לא נשכח לגמרי, אבל אם לא משתמשים בו, איננו עיקר. אז קודם כל השאלה, מה עיקר השם? לפי רנך, שם האריסה. אבל הגט פושט אומר, וכך דעת רוב הפוסקים, שאין משמעות לשם שניתן בילדותו של אדם. עיקר השם זה השם שמשתמשים בו, ואם כן, אכן יש כאן בעיה, אם כתבו סורק ריינגל, המכונה קריינגל, כאשר הפכים תפל לעיקר ועיקר לתפל, ויאף על פי כן, הכוח מיעקב מכשיר ללא צל של ספק, ללא ערעורים, והוא כותב שכאשר יש אדם שתי שמות, והוא משתמש רק באחד, הדין הוא הדין אחר. ההלכה ששם שנשתקה לא נחשב, זה רק כאשר ניתן לו שם אחד, וקוראים לו שם אחר, שתי שמות שונים. אבל אדם יש לו שתי שמות והוא משתמש רק באחד, אין השם האחר נפסל. משום שדרכו של עולם, שבדרך כלל אדם מקצר את שמו, ואף על פי שיש לו שתי שמות, הוא מתכוון להחזיק בשתי שמותיו, בדרך כלל משום אהבת הקיצור, משתמשים רק בשם אחד, ולכן טוען הכוכב מיינקויב שעדיין שמה סורה קיינגל, אלא שהיא משתמשת רק באחד משתי שמותיה, ומקום מקום, בין כך ובין כך בדיעבד, אין לסור את הגט ואין להרער אחריה. זה המסקנה של רכוח מיינקב באותה תשובה, סימן קס"ז. בספר די יהושע יש תשובה על מצב בדיוק הפוך. אישה שקראו לה אסתר חיו, אבל היא השתמשה רק בשם אסתר, לא השתמשה בשתי שמות, ממש כמו סורה קיינגל. אבל בגט נכתב להפך, מה שנכתב בגט זה אסתר דמסקריה אסתר חיה. זאת אומרת, כתבו עיקר השם, השם שהיא משתמשת בה, דמסקריה אסתר חיה. אז באופן כללי, כאשר יש דילמה כזאת, אדם או אישה, מגרש או מתגרשת, שקיבלה שתי שמות, והוא או היא משתמשים רק בשם אחד, הרבה ספריים פוסק בתל גיטין, צריך לכתוב שתי גיטין שונים. להחמיר כשתי השיטות. לכתוב שני גיטין, אחד בשם אסתר, אחד בשם אסתר חיה. משום שקשה לקבוע איזה עיקר ואיזה תפל, מה לכתוב לשון ומה לכתוב בשם כינוי. אבל בדיעבד אומר הרבה ספריים, בשני אופנים קשה. אז בתשובה האחת, זו שנתפסה בשאר שובס קורחם יעקב, כתבו שתי השמות, המכונה קריינגל, ובתשובה השנייה שנתפסה בספר די יהושע, יש מצב הפוך. אישה שקראו לה בילדותה אסתר חיה, היא משתמשת רק באחד משתי השמות בשם אסתר, וכתבו אסתר דמסקריה אסתר חיה. וגם פה כותב קורחם יעקב רבי יקל הרמלר, שבדיעבד ודאי הגט קשר, אבל פה אומר הברקה, שמתאימה לכוח ומיינקה בפרט ובכלל לגדול לדליקסי בכלל. הרבה פעמים אנחנו מרגישים את החידושים שיש בדרכי התלמוד של גדולים מחדורים מסוימים. מחדש הכריכל מיאנקל. כאשר מדובר בשם אחד, מתוך שתי שמות, כתבו אסתר דמסקריה, אסתר חיה, לכולי עלמא הגט כשר, וזה לא נחשב שהופכים תפל לעיקר, לעיקר לתפל. למה? משום שבסבוכים למד דלת ומדלת, יש סוגיה מעניינת, בדין המעילה, ושם כתוב, רואים על השליח היחוב עלי חיטין, והביא לו חיטין וסערים, אין זה משם מדעס בלבייס, אלו מויסף על דעס בלבייס, ולכן, חלמייס מועל, יש ליח לברר במעילה, שליח ששינה מדעס משלחי, השליחות בטלה, השליח מעל ולא המשלח, אבל שליח שעושה דעת משלחו, יש ליח לברר במעילה, מעילה זה אחד משלושת הלירות שבהם, זה הסקוסו, חיט שצריך שיש ליח לברר. מכל מקום, אומר הכרחב מיאנקר, כך כתוב בסבוכם למדל הדרדל, המשלח אמר, הוא לחיטים, השליח הביא חיטים וסעורים, אז הוא לא נחשב מאמין את דעס בלבייס, אלא מוסף על דעס בלבייס. אומר רבי יקל, אומר רבי לבר דמיון, די רחוק, די רחוק. הוא אומר, מכיוון ששם שלה אסתר חיה, וכתבו אסתר דמסקריה אסתר חיה, אז זה לא שם אחר, אלא זה תוספת על שם אסתר, ולכן אין כאן עיקר תפל, אלא עיקר ועיקר מושלם ממנו, אבל אין כאן עיקר ותפל, משום שאסתר חיה לא עוקר אסתר, רק מוסיף עליה. אז לכאורה יש כאן מעין סתרה בין שתי התשובות, משום שאנחנו מניחים שאסתר חיה ואסתר זה שתי שמות שונים. כי לעולם אין אדם שתי שמות, יש לו שם ארוך, שם קצר, שם שמורכב משם אחד, שם מורכב משתי שמות, אז זה לא דומה לחיטין וחיטין וסורדן, שם מדובר בשליחוס. אבל זו הייתה דרכם של גדול הגליצי לפעמים בכוח פלפולם לדמות מלסר למלסר, לפעמים באויסי אוויניין, לפעמים לא בגמרי באויסי אוויניין, אבל זו היה דרכם. מכל מקום, בדיעבד, בכל עניין קשר. כי גם עתיר גיטין, שהוא מורד שמייצה של עיקר ותפל, כותב שאין בסק פיידה אלא לכתחילה, ובדיעבד ודאי שהגט קשר בכל עניין. אז יש שתי תשובות מעניינות של הכריכב מיאנקב. אותו סיפור שהיה בארצות הברית, ויצאו פוררים ויגשו הברשטיין, בר שעה של שדה יהושע פנה לארבעה מגדולי הדור. רבי יצחק שמלקס, שהיה רבה של פלמסלר, רבי יצחק אדן אטינגר, שהיה רבה של לאוב, של למברג, הכריכב מיאנקב, ותואפות רעים, הם היו גדול ועיקר ידועים בגליציה, וכולם יקשירו את הגט. אנחנו עוברים עכשיו לתחום אחר לגמרי, וגם שאלה הזו מאוד מאוד מצויה. ויום יום, יום יום, לא רק עורכי גיטין, אלא גם מסדרי קידושים, מתמודדים עם השאלות האלה. בשולחן אור סמן קוף חוף טס, בסעיף הראשון, בסימן קוף חוף טס, סעיף למדעת, כותב במחה בכלל דדור. כלל שכל מי שערך כתובות יודע. כאשר מדובר בשמות קודש שמוזכרים בתנך, שמות תנכיים, אז האות האחרונה היא היי. כאשר מדובר בשמות לא עזיים, שמות בידיש, אז האות האחרונה היא אלף, אף על פי שההעברה דומה. ולכן מי ששמע טובה כותבים כמובן ת-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו- ששומע אלקה כותבים הם אלף בסוף, מי ששומע חנה כותבים הם היי. כל השנות התנכיים נגמרים בהי, אבל השמות הלועזיים כותבים בסוף אלף. כך כותב המחבר צנקוף חופטס סעיף היי, וההלכה הזו מאוד ידועה ומאוד פשוטה, כותב הרמו. אבל בדיעבד, אם כתבו בשמות לועזיים היי בסוף, בדיעבד כשר. האם יש משמעות לעובדה איך אדם קורא לעצמו, איך הוא חותם את שמו? האם יש לזה בכלל משקל או שמה? יש כללים, כללים שכתובים בפויסקים, והם גוברים על מנהגו של אדם או מנהגו של מקום. ומה אם פלוני או פלונית חותמים את שמם עם ה' בסוף, אף על פי שמדובר בשם שהוא ביידיש או שפה אחרת בלועזית ולא שם תנכי? האם יש לזה משמעות? אז נדיב רמחבר לא משמע כן, אבל אני הוכיח מדבר המחר, כי יכול להיות שבזמנו זה היה המנהג, זה היה הנורמה, ושמות, שמות לועזיים נכתבו בערב בסוף. גם הרמור לא מתייחס לשאלה הזו, רק הרמור רק אומר, מי שכתב בטעות, היי, במקום אלף, בדיעבד, הגט כשר. אבל הבי שמואל, סביב קוד נון, הוא הראשון שמאיר וכותב. שבדרך של עם חותם, זה עיקר. וגם אם השם השם לא עזי, אבל אם האדם נוהג לחתום מנהי בסוף, כך צריך לחתום לך תחילה. הרמו כותב שבדיעבד הם כתבו היי במקום א', הגט כשר. אבל שמואל אומר, אבל אם האדם נוהג להשתמש בהי וכך הוא חותם את שמו, כך צריך להתחילה לכתוב. אבל גם אבי שמואל אומר, בדיעבד, כאשר בשם מועזי כתבו א' בסוף, ודאי שזה כשר. ובשאלה הזו, שם לועזי, שאדם נוהג לכתוב היי, לא כדברי השוכנוך, לא כדברי מחבר. יש שלוש מחלקות בדבר, והדעות חלוקות ממש באופן קיצוני לכאן ולכאן. התז אומר, אם שינו מדרך חתימתו של אדם אפילו בדיעבד, הגט פסול. ומה שקורה השמו של אדם זה רק הדרך שבו הוא חותם, כך שתסתז, והוא מקצין יותר מהבי שמואל. הבי שמואל אומר לכתחילה צריך להתחשב בדרך שאדם חותם, בדיעבד כאשר גם אם שינו, שינו כמסוילס בייס ישראל, שינו כמו שבס יצר כותב לכתחילה, שבשמות שהם לא תנאים צריך לכתוב גם עליו בסוף. אז הבי שמואל אומר לכתחילה צריך להתחשב בחתימותו של אדם, אתה אומר אפילו בדיעבד יש שש פסור, כי אדם הוא קובע את שמו, ואם הוא רגיל לכתוב היי בסוף זה עיקר שמו. הגט פשוט, מרן בן חביב. כל המקורות האלה הם בסימן קוף חוף טס, בסימן קוף חוף טס זה הסימן שנוהג בשמס גיטין, שמס אנושים אנושים, ויש שם קונטרס גדול שכתב הבי שמואל, ובקונטרס הזה הוא מתייחס לשמות, למאות שמות, ולדרך כתיבתם. וכל הספרים שהעתיקו רשימות של שמות, כולם מבוססים על הבי שמואל. זה רק דוגמה אחת מלי אלף, שגדול הפויסקים לא כפי שנהוג היום בישיבות של עמדנים עוסקים רק בסוגיות מובחרות, רק איפה שאפשר לפלפל. הבי שמואל מהסתם השקיע כוחות עצומים ללקט מאות שמות ולכתוב קנטרס גדול איך צריך לכתוב באופן מדויק כל שם ושם. אז התז אומר שעיקר שמו זה בדרך שבו אדם חותם את שמו, אפילו בדיעבד פסול עם שימו בדרך חתימתו. אבי שמואל אומר לך תחילה צריך להתחשב בדרך שהוא כותם, וגד פושט אומר שאין להתחשב כלל בחידתו חתימתו של אדם, משום שאולי הוא תורך, הוא לא יודע, הוא לא יודע איך צריך לכתוב את שמו, וכללי ההלכה שנמסרו מדור לדור הם גוברים על חתימתו של אדם, זה דעת גד פושט. עתיד גיטין, רב פלמי זלמן מגורש, שהוא נחשב אחד המומחים בתחום שמס אנושים אנושים, הוא כתב ספר מיוחד בתחום הזה, ספר עתיד גיטין, משמע מדבריו שהוא סבור כמו הגט פושט, אבל פסחת שוב מפרש את דבריו שגם הוא דעתו כדי שמו לך התחילה צריך לכתוב את שמו כפי שאדם מנסח את שמו, אבל בדיעבד כשר, ואם כן שלוש מחלוקת בתורה. התז אומר, אך ורק חתימתו של אדם, הגט פושט אומר, אין להתחשב כלל בחתימתו של אדם, הוא לא פוסק הדור, והוא לא יכול להכריע איך כותבים שמות. והדרך שראוי לחתום, לפי כללי הלכה, לפי מסורת בייס ישראל, היא גוברת על טעות אישית של אדם. אבי שמואל אומר, לכתחילה, בדרך שאדם חותם, אבל זה לא מעכב בדיעבד. יש ויכוח בין שני גדולי הדור.
אתה לא אוהבים באיזה מילה, את ברית המילה
לפי לא
שם. מה עם השם הזה?
כן. זו אותה שאלה בדיוק שאמרנו כאשר אדם חותם שלא לפי הכללים של הפרויסטים, כי זה לא משנה מי עשה את הטעות, האבא, האמא או הוא בעצמו. הוויכוח העקרוני הוא האם יש מקום לקביעה אישית. אדם כך קורא לעצמו, כך קרא לו אביו, כך קראה לו אמו, האם יש לזה משמעות או שמה לא? הכללים שקבוע פה, הסכים איזה מקוף כפתף, הם שיקורים, ואין כלל משמעות לשינוי אישי שאדם בוחר בו. אז לפני 300 שנה נחלקו שניים לגדול אחרינו בשער סטיוס, כנסס יחזקאל, כנס יחזקאל ושב ינקל, שניהם היו מגדולי הדור לפני יותר מ-350 שנה בקשר למי שכתב יהודו, והוא כותב עם א' בסוף במקום ד' בסוף. אז בדיעבד זה במקום ה' בסוף, הוא כתב א', יהודו היא שם תנכי, אז ודאי שלחתו לא צריך לכתוב ה', והוא כתב א', וזו שאלה הפוכה מהשאלה שהרמו רבי שמואל לכל המקורות עד לרגע הזה, משום שאנחנו דיברנו על שם לא עזי שכותבים עם ה' בסוף, אבל הוא כתב יהודם א' בסוף. הכנסת חזקל אומר שזה קשר, משום שהלכס גוברין יהידוין, זה ביטוי של חזר, שם כתוב יהודוין עם א', הרי שיהודים, המילה הזו נוסח על ידי חזר עם א' בסוף, הלכס גוברין יהודאין כתוב עם א' בסוף, אז יכול להיות שהוא כתב יהודה לא על שם יהודו שכתוב בספר בראשית, יהודה בן ינקל, אלא על סמך הלכס גוברין יהודוין. והשם ינקל אומר יותר מזה, כשם שהרמ"א כותב שבשם לועזי הם כתבו ה' בסוף בדיעבד זה כשר, כך גם בשם תנכי כשכתבו א' בסוף בדיעבד זה כשר. ואם כן, איך הוא הפוסקים לשני הכיוונים, שני הכיוונים גם יחד. ליבי אוימלי, ויש מגדל הפוסקים שסבורים, כן, שבנוגע לשאלה הזו יש הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, משום שהיום בארץ ישראל, כאשר השפה השלטת גם בין המדעתיקים במצווסי, השפה העברית, לושן קודש, ונהוג עד למאוד גם בשמות לא עזיים לכתוב כאן בארצנו עם ה' בסוף, אז אפילו הגט פשוט שכותב שלא מתחשבים בטעויות יודע, משום כאשר כל יושבי הארץ כותבים בדרך מסוימת לגמרי לא סביר לומר שזה לא השם, שצריך לכתוב שם בדרך שונה מאשר רבבות ומאות אלפים כותבים את השם הזה. ומכיוון שבארץ ישראל רובם של אנשים שיש להם שמות, אף על פי שהם לא שמות עבריים, אבל כאשר ההברה בסוף היא הברה, לא יודע, לא למדתי בדיוק, לא יודע איך להגדיר את ההברה הזו, אבל אם זה אלקה או ינטה או כל השמות האלה, ורוב נשות הארץ כותבים עם ה' בסוף, אז לכל יארנה צריך לנקוט את שיטת התאז אפילו בדיעבד, והבי שמור לפחות לכתחילה, שגם שמות לא עוזיים אפשר לכתוב בה' בסוף. אז חיבה יתרה לי לומר דברי תואר בשם אחד מסבי, אחד הסבים שלי שהיה מגדול ישראל ולא נשאר שום דבר דברי תואר בשמו. אנחנו צאצאים של משפחת רבנים שבמשך תקופה ארוכה, כמה דורות, היו רבנים בעיירות שבולוב ודוברובה, שתי עיירות סמוכות בגליציה. היום הם נמצאים באוקראינה, לפני כ-10 שנים ביקרתי בקברי אבות בעיירות האלה. אז אחד מסבי, סבא של אבא, היה רב מוישה וייס, זכר צדיק לברוכה, הוא היה רבה של דוברובה, ובספר פרי השדה, לאחד מגדולי הזמן, יש תשובה אליו בקשר של טויבה, לא טובה, אלא טויבה, תת ועביוד בייז, ערב. אבל האישה הרגילה את עצמה מאז ילדותה לכתוב עם ה', והגאון רב מוישה וייס פסק שצריך לכתוב עם ה', הסכים איתו תהי השדה, ואני אומר קל וחומר הדברים בארץ כאשר זה המנהג הלכות. אז בדרך כלל כשאני כותב כתובה אני מתחשב ברקע המשפחתי, כאשר מדובר במשפחה מהמיישורים והם רגילים טויבה לכתוב עם א' ולא עם ה', כך אני כותב בכתובה. כאשר מדובר במשפחה מאפרת, אז אני אכתוב עם ה', כאשר מדובר במשפחה מגאולה אני אכתוב עם א', משום שאני חושב שמנהג ישראל טויבה ויש להתחשב, מכיוון שנחלקו הדעות לכאן ולכאן, כך סביר שכאשר מדובר במנהג קבוע ולא בדבר אישי של אדם מסוים, ודאי שהשם נקבע לפי המנהג גם כאשר מדובר בשם של יידיש, וכותבים הם היי בסוף. הרי בדיעבד ודאי כאשר, זה מה שכותב הרמ"א. לצד שני, יש מי שפתק שאפילו בדיעבד זה פסול, וזה שיטת התז. ולכן עדיף לכתוב בדרך שבדיעבד לכולי עלמא כשר, ולא לכתוב בדרך שיש מי שאומר שבדיעבד פסול, בפרט כאשר יש פרימר, אז זהו התז שהיה מגדולי הפוסקים לדורותיהם. אז זו שאלה שנייה שעסקנו בעניין שמות. ועכשיו אני חוזר לסוגיה שכבר דיברנו בה בעבר, שמות נוכריים. האם מותר להשתמש בשמות נוכריים? וזה פולמוס גדול. בעצם מכסו של חומש ומועיס פותח עם דברים שכתבתי בנושא השימוש בשמות נוכריים. אז אלה שמועיס בני ישראל הבויים, ציטטתי שבלטורים אומר זה רמש, אפילו כשהיו בארץ אויל, היו בגולוס מצרים, אפרופי כן, לא שינו את שמותיהם. מקור הדברים במדרשה ובפרשס אמור, בזכוס הרבו הדבורים נגלו ישראל. בדרך כלל כל אחד רגיל לשונו שלושה דברים שלא שינו את לשונם, מלבושם ושמם. יש רמש של אקסון סויפר, ויובו יעקב שולים, שולים ראשותי ושמם, לשונם מלבושם. כך אומר אקסון סויפר, ויובו יעקב שולים, שנשארו שלמים ודבקים לקודש ברוך הוא בזכות שלושת הדברים האלה. באמת יש כתוב שלא שינו שמם לבושם, היו גדורים מן העריות ולא עבדו עבוד בסורה. אלה ארבעת הדברים שכתובים במדרש. אז המרמשיק, שובס מרמשיק יודע סמן קסט, כותב בחריפות יתרה, והוא אומר שזה איסר דיורייסה להשתמש בשמות נוכריים. כך כותב מרמשיק בחוקויסטי אמרו תלכו ואבדיל אסכם מן הגויים, והוא כותב דברים חבורים על מאוד. החזיק בדרכו תלמידו הגדול המרשד שמן גריפל, אפרופי ששמן גריפל היה מאוד עצמאי והרבה פעמים הוא חלק על דברי רבו, אבל בעניין הזה גם הוא כותב חומרה יתרה בחלק בייסמן קופצליק דלת. כך כתוב בצוף נס פני אחרות שובר בתשובות הקצרות והמעניינות שלו בסינריש עין היי. אבל אני כתבתי בעבר, קודם כל ללמד זכות על רבבות מאחינו בני ישראל, בפרט במדינות אחרות. כאן בארץ ישראל אין שום סיבה שאדם יישא שם נוכרי, כאשר אנחנו חיים בארץ ישראל ומשתמשים בלשון הקודש. אבל בארצות הברית וברחבי העולם, במדינות אירופה, יש רבבות רבבות של חובי ססור מדעתיק בקלק וחמורה, ובעיקר בקשרים שלהם עם הנוכרים, ולא רק בקשרים עם הנוכרים, בכל זאת אימצו לעצמם שמות נוכריים. האם יש בזה איסור, איסור כל כך חמור כפי שכותב הסופר או לא? אז לא שמדברים, כמו בהרבה סוגיות שמתעוררים בתקופתנו, זה רב מוישן, איגרס מוישן, חלק דעת רחיים סמסן אחרור, ויש לו תשובה מאוד מאוד מפתיעה. אז רב מוישן מביא מקורות שבהם אנחנו רואים שהרשוינים היו להם שמות נוכריים, והדבר הכי מפתיע שרב מוישן מציין זה רבנו פטר. רבנו פטר מובא בתויסרס, היה אחד מבעלי תויסרס, בן דורו של רבנו תם, ותויסרס מביאים את רבנו פטר בגיטין דף חסר נדף. ולמה זה כל כך מפתיע? משום שפטר, למי שבקי, זה שם נוצרי מוהק, זה לא רק שם, זה לא רק שם של גוי. אחד מתלמידיו של הישראל איש היה פטר, זה שם נוצרי מוהק, ותויסרס מביאים את רבנו פטר, ורמי שמצטט את זה. אז המוישה לא רק אומר שאין איסור, הוא אומר שגם מה שעברו חזר, לא שינו את לשונם, שמם ולבושם, העקרונות האלה היו חשובים עד שלא ניתנו תויר. אז מה שהגדיר את העם, מה שהבדיל את עם ישראל מהאומות אשר סביבותיהם, זה רק ההבדלות שהם יצרו. הלשון, השפה, הלבוש. אבל אחרי שעמדנו על הסילה וקיבלנו את תרי"ג מצוות, מה שמגדיר אותנו מן העמים זה תרי"ג מצוות שאנחנו מקיימים, שאנחנו מצווים בהם, ולכן אין יותר חשיבות יתרה, אני מדגיש חשיבות יתרה, כי גם למוישה לא מזלזל בעניין הזה, אבל הוא כותב מה שאמרו שלא שינו היה רק בגולס מצרים כי טרם קיבלו תורה מסיני. אבל יחד שקיבלו תורה מסיני לא הקפידו בכך, ולכן עשינו בעלי התריסס שהיו להם שמות נוכריים, כך הוא תורה מיישה. אז אני מסכים לחלוטין עם רב מיישה שיש משמעות עצומה כאשר אנחנו מוצאים במשנה ובגמורה, במשנה פחות, אבל בגמורה, בבבלי, בירושלמי ובראשונים שמות נוכריים, אבל אומר שאין יותר חשיבות בשביל ראשינו שמום לבושם ולשונם. אני חושב שזה גוזמה, גוזמה יתרה, וקשה לומר דברים כאלה. אם חזל אומרים שבזכות הזו נגעלו ממצרים, מי אומר שלכם מתואר אין יותר חשיבות לדברים? הלו ההיסטוריה שלנו מוכיחה כמה זה חשוב גם לאחר שקיבלו תואר מסיני. ובמקומות שבני ישראל הבדילו את עצמם בלשונם, בשמותיהם, בלבושם, היהדות נשתמרה, וכל הרוחות לא עקרו את שורשיו של העם. ובאותם מקומות שנדמו לגויים וקיבלו מנהגיהם ולבושם ולשונם ושמותיהם, היה הרבה יותר קשה להחזיק בתקופות קשות ביהדות שקיבלנו, באותם העניינים שקיבלנו מאבותינו. מישהו פעם אמר לחופץ חיים שיש פתגם, יש אמרה שהתפוח לא נופל רחוק מן העץ, וחופץ חיים אמר זה כאשר מדובר ברוח מצויה, אבל כאשר נושבות רוחות שאינן מצויות, או כמה רחוק תפוחים נופלים מן העצים. כשיש הוריקן, כשיש צונמי, אז התפוחים יכולים ליפול מאוד מאוד רחוק. ולכן לומר שאין חשיבות יותר לשלושינו ושלושינו לבושם ולשמותיהם, אני חושב שזו הפלגה יתרה שאין בו כל הכרח. אבל איך אנחנו מפרשים את העובדה שאנחנו מוצאים רבינו פטר, ולא רק רבינו פטר אלא גם בשס, שס מלאה עם אמוראים שיהיו להם שמות נוכריים? אולי יש אנשים שיופתעו לשמוע שאלכסנדר הוא לא שם יהודי, אלכסנדר הוא שם יווני מובהק. אז ברבות הימים, אני חושב שהיום אלכסנדר הוא כבר כמעט שם יהודי, בכל אופן סנדר הוא ודאי שם יהודי, כן? ביוון אני לא חושב שיש הרבה סנדרס, אבל אלכסנדר יש, ואלכסנדר הוא אחד המוראים. בנדונם פי אלף ומדלף כתוב שרב יויסי, רב יויסי, רב יויסי בן חנת, והיה לו שם בשם ורדימוס. ורדימוס הוא שם יווני, הוא איננו שם יהודי, הוא עדיין לא שם של אבותינו. פטריק, שם נוצרי מובהק, פעמיים, שלוש פעמים, יש בחז"ל, שלוש פעמים שנשתמרו בזיכרוני שציינתי אותם, שמויס רבו, פרק למדי, שיר השירים רבו, פרק ג' בירושלמי, אני לא זוכר איפה, לא זוכר איפה, אבל אני זוכר שבירושלמי יש רב פטריקי. אז אלכסנדר, ורדימוס, פטריק, פטר, אלה בחלקם שמות יווניים, בחלקם שמות נוצריים מובהקים, ואף על פי כן אנחנו מוצאים אותם בגמורה ובתוסס. גדול הראשונים, המגד משנה היה רבנו וידל, וידל זה שם ספרדי, ודאי לא שם יהודי, זה היה שמו של המגד משנה שכולנו לומדים יום יום את תורתו. החידוש העצום ביותר בתחום השמות, וזה דבר שאין בידי ליישב, זה ירושלמי תרומס מבי זומדלף עומר רבחיה בן רב טיטוס. זה דבר שקשה ליישב, קשה להבין, רבחיה בן רב טיטוס. טיטוס היה רשע ידוע לשמצה, וזה כבר סותר גמור ביומד הפלמת חס. ביומד הפלמת חס כתוב שם לשום ירקב ולא מסכינם בשמיו, לא משתמשים בשמות של רשעים. אז כאן לא מדובר בשם נוכרי, אלא טיטוס, מי נתן לבן שלו שם טיטוס? אבל כך כתוב בירושלמי, מבייז עומד עליו במסכת חומס. אז לכאורה צורך ליישב, כך צריך לכאורה לומר, אין לי הסבר אחר, שכאשר שם משתרש בקרב בית ישראל, הוא חדל מלהיות שם נוכרי. בחלק הראשון של השיעור, כאשר עסקנו בהילכויס השיימס, כן? אז הבאנו את הבי שמואל, ופה הסכם רבים אחרים שכותבים שבסופו של דבר, איך שאנשים קוראים לעצמם זה שמם, שאנחנו מתחשבים גם במציאות של שמות ולא רק במקורות, כי שמו של אדם או אופן כתיבת השמות יכול להשתנות ברבות הימים, לפי המוקרים והזמן. כי יויצא בדובר אני אומר, אני משער שהמגד משנה לא היה הוידל הראשון בבייס ישראל. מה פתאום להניח שאביו של המגד משנה היה האדם משונה, והוא התחיל, והוא היה הראשון שחליף לתת לבן שלו שם משונה. מן הסתם וידל השתרש בקרב בייס ישראל, אז אולי הראשון שהשתמש בשם עשה שלו כדין, שלו כראוי, אבל אחרי ששם נוכרי מתעזרח בקרב בייס ישראל, והדוגמה הכי בולטת זה אלכסנדר. אלכסנדר היום נחשב שם יהודי מובהק, גדול ישראל, רבים היה שמם אלכסנדר, אלכסנדר סנדר, ואשר, אחרי ששם נקלט בבייס ישראל, ורבים מבני ישראל משתמשים בשם, אז אנחנו כבר לא הולכים אחורה ודנים מי היה הראשון. אולי טיטוס, למרבה ההפתעה, אולי מלבד אותו הרשע שחריב את בייס קודשנו ותפארתנו, אולי, לא יודע, אולי זה היה שם רומאי, ואולי היו רבבות רומאים שהשם שלהם היה טיטוס, וכפי שיהודים אימצו שמות יווניים כאשר היוונים שלטו בארץ ישראל, אימצו גם שמות רומיים. בל נשכח שרומי שלטה בארץ ישראל שנים רבות לפני החורבן. יהודים היו מקורבים למלכוס רומי, אז אולי היו רבבות רבבות טיטוסים ברומי, והשם התאזרח בקרב בייס ישראל, ולכן לא חדלו מלהשתמש בשם הזה גם אחרי שאותו רשע החריב את בייס המקדוש. אני יודע, וקשה לומר את זה אפילו, שהייתה משפחה יהודית שבניה היו חרדים ומדעתיתם במסגרת, זה שם המשפחה שלהם היה היטלר. והם שינו את שמם כמובן, כי מי ירצה לשאת שם נוראי כזה שלעולם ידוע לדיראון עולם, אבל היו יהודים שנשאו את השם הזה כמו
אדולף.
אני לא מכיר שום אדולף, אני לא מאמין שיש יהודי היום.
היו, מן הסתם היו.
אני לא בשער שהיום מישהו שדם יהודי זורם בעורקיו ייתן לבן שלו שם אדולף, אבל היו, מן הסתם היו. אז כך צריך לפרש גם את מה שמצינו בגמרא על טיטוס. יש תשובה בבסומם רויש, ובסומם רויש הספר שמדי פעם אנחנו מזכירים אף על פי שהוא שנוי במחלוקת, והוא נשאל אם מותר לתת שמות נוכרים, והוא אומר ודאי שמותר. הראיה הגדולה זה ישמואל. ישמואל, רב ישמואל היה מגדול התנועים, אז איך נתנו שם על שם ישמואל? ואחד התמיות על הבסומם ראש זה התשובה הזו, כי במחיל המחווידוי זה ראיה שאין בו ממש, משום שביום הלמד חס זה המקור, זכר צדיק לברוכה שם ראשון ירקב. אומרים חזר, מה זה זכר צדיק לברוכה? כשמזכירים שם של צדיק צריך להזכיר אותו לשבח. מה זה שם שהוא אומר ירקב? זה לא מזכיר למשמעי, הרי שאסור להשתמש בשם של רשע, וזה חורג מעבר לשם של נוכרי. אז איך הבסומם ראש מוכיח משם ישמואל שמושלם להשתמש בשם נוכרי? הלוא ישמואל היה רשע. שאלה הזו כבר שואלים את תויסס. תויסס במקום, ביום הדף למד חס, ותויסס מתרצים. מי נתן את השם ישמואל? מי נתן את השם הזה? הקודש ברוך הוא. זה שם שנתן הקודש ברוך הוא. שם שנתן הקודש ברוך הוא אף פעם לא נמסר. אף אחד לא יכול לעשות שם שניתן על ידי הקודש ברוך הוא. כך את עצמת תויסס ביום הדף למד חס, והתירוץ הזה מוכרח. יש אומרים, יש מדרוש שחזר שישמואל חזר בתשובה. אם ישמואל חזר בתשובה, אז הוא היה צדיק גמור. הלא ישמואל היה גוי, אבל הוא היה אחיו של יצחק. בסופו של דבר היה בן של אברהם אבינו, גם נויח היה גוי. ואנחנו משתמשים בשם נויח. בכל מקום, אלה דברי הבסומם ראש. מלמשיק, וזה פלא, כאשר הוא אומר שאסור להשתמש בשמות נוכריים, מצטט את התויסס בגיטן למד ה'. מה כתוב תויסס בגיטן דף למד ה'? תויסס כותבים לגבי יהודי שהמיר את דעתו, שלא כותבים שם של מומר בגט. זה גנאי להזכיר שם של מומר בגט. כך כתוב בתויסס. ומלמשיק וגם רב שמואל מקלוגר מוכיחים את דברי תויסס שאין להשתמש בשמות נוכרים, וזה פלא גדול. הלא באותה סוגיה של שיימס גיטין, הגמור אומרת בגיטין דת יהודה אלף, גצ'ו בו מדינה סיון קושו, אף על פי שהעידים, יש להם שמות נוכריים, שרוב ישראל שבחוץ לארץ, שמו יסיין כשמו יסויד וכחום, ולכן גצ'ו בא מדינה סיון, והעידים נושאים שמות נוכריים, אנחנו לא חוששים שהם גויים, אנחנו תולים שהם יהודים, מי היה, מי יחתים גוי על הגט? רוב ישראל שבחוץ לארץ מסיים כשמו ישראל וכחומם. אם זה איסור, אז איך אומרים חז"ל? רוב ישראל שבחוץ לארץ. ואיך תוסף יכולים לומר אין להזכיר שם של גוי בגט? אז למה מותר להחתים גויים? אני לא רואה סברה ברורה לחלק בין שם המגרש והמגרשת לשמות העדים. אם זה לא גנאי שהעדים יחתמו בשמות נוכרים, מה הגנאי שהמגרש או המגרשת יהיו בעלי שמות נוכרים? ובכלל, איך אפשר לומר שאסור להשתמש בשם נוכרי כאשר חז"ל אומרים רוב ישראל שבחוץ לארץ מסיים כשמו ישראל או עבדי כחורים, ובהכרח שאין כוונת תוסף אלא על אדם שהמיר את דעתו. זה הפגם. הישוע סיאנקר בסימן קוף חוף טס אומר חידוש. אני לא חושב שזה חידוש כל כך גדול, זה מתיישב על הלב, אבל מרמשיק ודאי היה מופתע לראות את הישוע סיאנקר. הוא אומר מומר שלפני שהמיר את דעתו היה לו שם נוכרי, ודווקא כשהוא המיר את דעתו נתנו לו שם יהודי. לא כותבים בגט את השם היהודי, כי זה שם שניתן לו עקב המרת הדת. להגיע מבואה בישוע סיאנקר, זה לא קשור כלל לעצם השם, אם זה שם יהודי או שם נוכרי. גנאי שבגט יכתב שם שמזכיר המרת דת, שניתן לאדם כשהוא יצא את החומות ועזב את קרם בית ססון, וזה הכוונה של התריסס. זה לא קשור כלל לעצם הסוגיה של שמות נוכרים. אז בסוגיה הזו אני חושב שהמקור החשוב ביותר שאף אחד מן האחרונים שהזכרנו לא מביא, זה שתי תשובות חשובות עד למאוד שנכתבו לפני יותר מ-400 שנה. אנוסי פורטוגל וספרד, כאשר האינקוויזיציה גזרה גזרת המרת דת על יהדות ספרד, זמן מה אחר כך האינקוויזיציה עברה גם לפורטוגל, אז היו כאלה שעזבו את הארץ, היו כאלה שלדבון לב השתמדו, והיו רבבות רבבות ששמרו על מצוותיהם, על יהדותם במחתרת, והצנע וכלפי חוץ נהגו כנוכרים, ובהכרח ימצאו שמות נוכרים והמכרים שלהם שאימהם סחרו וניהלו מערכת קשרים מסחרית ובכלל חברתית, הכירו אותם בשמות הנוכרים שלהם, מהרשדם ומעריץ צהלון, שני גדולי הדור. נשאלו על ידי אנוסי פורטוגל אחרי ביטול האינקוויזיציה האם מותר להם להמשיך להשתמש בשמות הנוכרים שימצאו בשעת הגזרה בקשריהם עם המכרים הנוכליים שלהם. שניהם, גם המרשדם וירדי סמקוף צדיק טס, גם מעריץ צהלון בתשובות חדשות חלק בי סמקוף נוחס, שניהם אמרו שמותר להם להחזיק בשמות האלה לא רק בקשריהם עם הנוכרים, אלא בקשריהם עם כל אחד, ושניהם כותבים שאין איסור להשתמש בשמות נוכרים. לסיכומו של דבר אני רוצה לומר שתי הערות. לביוי מרי, המרשדם ומרית צהלון חיו בתקופה שבהם לא הייתה סכנה בשימוש בשמות נוכרים, ולכן לא ראו בכך פגם. בזמנו של המרם שיק, כאשר ההשכלה השתוללה ונגסה בכל תא ביהדות אירופה, כדי לסור ראו צורך למילמי אותה ולהמד הסכוי מסדף אל תילם, ולכן המרם שיק החמיר עד למאוד שלא יאמצו שמות נוכרים, מחשש ששמות נוכרים זה רק עוד מחיצה שנפרצת, עוד חומה שנהרסת בהיבדלות שבין ישרו אלו עמם, ולכן פסקי הלכה הם לפי המוקרם, לפי הזמן, כאשר גדול ישרו ראו את צורך השעה ואת צורכי הדור וטרחו להעמיד את חומות הדת על תילה. אז זה בנוגע לשאלה של שיימס נוכרים, והבאנו הרבה מקורות והכרעות של גדול ישראל. אבל מה שכתוב לציין זה מה שרממי פאנו אומר במאנגנים, דברים דומים נכתבו על ידי גדול ישראל בזמנים שונים, במקורות שונים, שאף אם מעיקר הדין אין איסור להשתמש בשמות נוכריים, שמו של אדם קשור לנפשו. רב מאיר היה דורש בשמו, ורב מאיר היה מתבונן בשמות האנשים כדי ללמוד בתוך שמותיהם על אופיים, על נפשם, על תכונותיהם. אז זו הייתה שיטתו של רב מאיר. אבל הסופו אומר בפרשת קורח דבר מדהים, ויקח קורח, אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה, מקח רע לקח לעצמו. הסון סופר מפרש, המקח הרע הראשון שהוא לקח לעצמו זה השם קורח, אחד מלוף העשר והיה קורח, ולכן השם קורח השפיע לרע על קורח. קורח היה תלמיד חכם עצום, היה למדן גדול, היה מחשובי העם, עד שהוא הידרדר במחלוקת שלו נגד מוישה ואהרן. והסון סופר אומר ששמו השפיע עליו לרע, משום שהיה לו שם נוכרי של אחד מאלופי איסוף. כך כותב הסון סופר בפרשת קורח. אז למה מפנו מצוטט על ידי הבני יששכר, וזה משהו על פרשת השבוע, משהו מדהים וחידוש עצום. המיילדו יסוי וריויס, שמו החשיפרו, שרשינו ספועו, וחז"ל מפרשים לשבח את השמות שפרה ובועה. רמה מפנו שהמדורי המקובלים בזמנו אומר שאלה היו שמות מצריים. בפרה מלך מצרים ידע שכל עוד יוכבד ומרים קוראים לעצמם יוכבד ומרים, אין שום סיכוי שהם יעשו כרצונו וישלחו יד לילדים העבריים, ולכן הוא שינה את שמותיהם לשמות מצריים, שפרה ובועה, כדי שהשמות ישפיעו עליהם לרע ויקלקלו את תכונות נפשותיהם של רחמונים, גם לחסודים. שלושה שמות יש לאומה זו, כמו הוא אבי רומס הפיינטס, ולכן הוא שינה את שמותיהם לשמות מצריים, כך אומר רמה מפנו. ואף על פי כן עמדו בניסיון. אז אומר רמה מפנו, כי הם לא אימצו את השמותיהם, אלא קראו לעצמם יוכבד ומרים, ולכן מזימתו של פרעה לא הצליחה. כך מצטט בני יששכר בחודש ניסן מדברים שכתב רמה מפנו. אז ודאי שלא ראוי לאמץ שמות נוכריים באופן מוחלט, אבל כאשר אדם שומר את שמו היהודי, כך חבריו מכירים אותו, כך הוא עולה לתורה, כך הוא חותם את מכתבה, ויש לו גם שם נוכרי לצורכי מסחר וכדומה, אז רבים וטויבים נהגו להקל בכל העולם כולו. ודאי שבארץ קודשנו זה דבר תפל ודבר שאין לו מקום, אבל כפי שכבר הגידו חזר בזמנם, רוב יסור שבחוץ לאז שמייסיין כשם אסנוכי, אז אלה היו השמות העיקריים שלהם בזמננו, כאשר כל אחד יש לו שם יהודי, וכך הוא רואה את עצמו, כך הוא מזהה את עצמו, כך חבריו מכירים אותו, אז יש פחות קפידה כאשר משתמשים גם בשם נוכרי. כך נרר נעמי אסדאג. אז היום אנחנו עוסקים בשמות. חלק הראשון של השיעור היה בשמו של אדם, חלק השני של השיעור אנחנו עוסקים בשמו של הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא וברוך שמו. אז בפרשת השבוע משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, כאשר אני אבוא אל בני ישראל ואמרתי להם אלוקי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, ויאמר לכם משה אכה אשר אכה, ויאמר קויסם אל בני ישראל אכה שלחני עליכם. למה אני לא מדבר את השם כפי שהוא כתוב בתורה? משום שהרמב"ם פוסק שהשם הזה הוא אחד משמות הקדושים של הקדוש ברוך הוא. מה פשר השם הזה שמופיע רק פעם אחת בכל התנ"ך? הלא שמות רבים יש לקדוש ברוך הוא, שם הוויה ושם מגנה ושם אלוקים ושם קייל, כל השמות מפורשים ברמב"ם בהלכות יסוד התורה בנוגע לאיסור לא ישעשו כן השם אלוקיכם, בדין של איסור מחיקת השם. אבל השם הזה מופיע רק פעם אחת בתורה נביאים וכתובים. מה עניינו ולמה הוא לא מופיע אלא פעם אחת בלבד? אז הראשון הם פרשו פירושים שונים לשם הזה. אבל הרשב"ם כותב שזה בכלל לא שם. הרשב"ם מפרש, כאשר הקדוש ברוך הוא שואל את משה רבינו, בני ישראל ישאלו אותי מה שמו, מה אומר עליהם, אומר הרשב"ם, תאמר להם שהם לא צריכים לדעת את שמי. לא צריכים לדעת, זה לא חשוב. מה שהם צריכים לדעת זה איה אשר איה. אני איה עמהם בגול הזו, בגלויות אחרות, הם יכולים לסמוך עליי, אני יכול לקיים את הבטחותיי, ודי להם שהם ידעו איה אשר איה, הם לא צריכים לדעת את שמי. לפי הפירוש הזה, הפסוק הזה איננו שמו של הקודש ברוך הוא, להפך הדברים. כאשר משה רבינו שואל את הקודש ברוך הוא מה שמו, מה אני אגיד לבני ישראל? אומר הקודש ברוך הוא, תאמר להם שאין להם צורך לדעת את שמי. מה שהם צריכים לדעת, שהם יכולים לסמוך על הבטחותיי, איה אשר איה. נאמון אני, זה מידס המיתוס שלי, כפי שכותב רש"י בראש פרק, ואירו זה מה שהם צריכים לדעת. אבל רוב הראשונים הלכו בעקבות הרמב״ם. מדובר באחד משמוי סוף של הקודש ברוך הוא. ופירושים שונים אמרו בשם הזה. הרמב״ם מביא כמה פירושים, לכולם יש מקור בדברי חז"ל. פירוש אחד, הקדוש ברוך הוא אומר, אני איה מהם בגולת מצרים, ואני מבטיח לא רק בגולת מצרים אלא גם בשאר הגלויות, אם הוא ינוחי לצורו, אני איה מהם ואני לעולם לא אתוש אותם. ומשה רבינו מוחה ביד הקדוש ברוך הוא ואומר, ואי לצורו בשעתו. הם עוד לא יצאו מהצורס של גולת מצרים, ואני כבר אספר להם שום גלויות אחרות ואני אשבור את לבבם לגמרי. למה? והקדוש ברוך הוא קיבל את דבריו של מוישה, וזה פירוש מדהים. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא לא לא, אל תגיד אקה אשר אקה, כל ישראל אומר אקה שלוחני הולכם, אל תזכיר להם גלויות נוספות, די בכך, די בכך, תאמר להם שאני אהיה מהם בגולוס זו. עוד רמז כותב הרמב"ן, שהשם הזה אומר לנו שהקדוש ברוך הוא דן את האדם מידו כנגד מידו, אני אהיה עמהם כאשר הם יהיו עמדי. זה הרמש של עקר של עקר, שהמידה שבה אני אתייחס אליהם תלויה בדרך שבו הם ידבקו בי. במידה שעוד המועדת מועדת אין לוי, וזה הרמש ברוך הסנסיים, הם ידבקו בי במסירות נפש, יזכו לישוע ויזכו לגאולה. וזה פירוש נוסף בשם עקר אשר עקר. אני תמיד בפרש הזו מזכיר את דברי הרשב"ם הסתומים. אין עוד קטע כזה בפרש הרשב"ם על התואר. אין לי בחומש שלפניי רשב"ם, אם במקרה מישהו יושב תן לי את הספר, אני אקרא לכם את מה שכותב הרשב"ם, אבל שאף אחד לא ינסה להבין את המילים שאני קורא לפניכם. אז הרשב"ם כותב מה שכוסוב ביוד קי אפרש באדבש, ואני קורא עכשיו מילים שאולי זה משהו דומה לצבילת שומרים בין התקיאס, תקיאס שויפה בו ששומע כל מיני שמות. שפת דפנת זהיר תצמץ פתף דפגמי תפעת מאמץ פמת. מה כתוב כאן? מה כתוב כאן ברשב"ם? הוא כותב באדבש, והוא מסיים את דבריו, זה עיקר עומק פשוטו של מקראות הללו, ואין מגל הנויסון אלו לצנועים. ולכן הוא לא רצה לכתוב את פירושו אלא באדבש, הוא צפן את פירושו בשפת בקוד של אדבש, והוא הניח שעמי ארצות לא יבינו את דבריו. ומכיוון שכל מי שיושב כאן ואותם רבים שמקשיבים לנו שלא יושבים כאן, כולם צנועים, כך אני מניח, כולם צנועים. מי שלומד תואר היום הוא בכלל אין מגל הנהלה לצנועים. אז אני אפרש את מה שכותב הרשב"ם. הרשב"ם כותב ששם א' ה' י' ק' הוא אותו שם כמו שם הוויה, זה אותו דבר. אבל הרשב"ם מושתת על אחד מסודות שאמר הארי הקדוש, ששם הוויה לא עושה לא הווי, לא יהיה שם י' ק' ו' ק', אלא שם י' ק' י' ק'. רבי יונה מה זה? לפני שזכינו לגאולת עולם זה י' ק' ו' ק'. אבל השם האמיתי הוא י' ק' י' ק'. י' ק' י' ק' זה גם מילה, מילה בעברית, יהיה. א' ק' י' ק' הוא גם מילה. אומר הרשב"ם, כאשר אנחנו מזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים יהיה. אבל פעם אחת בכל התנ"ך מישהו העז לשאול את הקדוש ברוך הוא מה שמך, מה שמו. הקדוש ברוך הוא אף פעם בתנ"ך לא אומר לנו מה שמו הוא, איך הוא מבטא את שמו. משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא כאשר בני ישראל ישאלו מה שמו, מה הוא אומר עליהם, והקדוש ברוך הוא אומר למשה מה שמו. ולכן הוא אומר אהיה, אנחנו אומרים יהיה, הוא אומר אהיה, כי כאשר אדם מדבר על עצמו הוא אומר אני אהיה שם, כאשר הוא מדבר על זולתו הוא אומר הוא יהיה שם. אז אהיה כאשר אדם מדבר על עצמו זו אותה מילה כמו יהיה כאשר הוא מדבר על אחרים. רומז הרשב"ם ששם עקר זה שם הוויה, אותו שם אנחנו קוראים לו י"ק י"ק, הוא קורא לעצמו א' ק' י"ק. אלה דברים שכותב הרמב"ם באוינק פשוט או אישור מיקרו, ואין מגלן אלה לצנועים. אז שתי השמות הם בעצם שם אחד, וכל עיקרו של השם הזה מצביע לעבר העתיד. ואני אומר לא בדרך קבולה אלא בדרך מוסר, בדרך פשט. היהודי אף פעם לא חי בהווה. אילו היהודי היה חי בהווה, לא היה שורד. לא היה שורד. כי ההווה של היהודי אף פעם לא היה סוגה ושושנים. ההווה תמיד היה מלא כאב, צער, יגון, געגועים. היהודי תמיד נשא את עיניו אל האופק. הוא תמיד ציפה, נפשי לשם, שוימרים לבויקר, שוימרים לבויקר. היהודי תמיד הסתכל לעבר האופק וציפה לשמש שיעלה, לזריחה סחמו, שיעלה שמשה של מושיח צדקנו, וכך עברנו את גורס מצרים ואת החוליות האחרות. אז פירושו של רשב"א משתלם עם פירושו של הרמב"ן. אי אמון בגול הזו, ואי אמון בגול יויס אחרות, שיצפו לעתיד. אהיה אימוהם, זה הסוד של שם הוויה, שיצפו לעתיד, כי העתיד מובטח לנו. כי בסופו של דבר יזרח שמשוי של מושיח, ואשרי המחכה ויזכה לראות שמשוי של מושיח. אז זה השם שאנחנו עושים רק פעם אחת בתור התורה כולו, שם עקר אשר עקר בגולוס מצרים. אז יהיה רצוי שנזכה בקרוב שהשם הזה מתממש בפשטותו, כפי שהסברנו את דברי הרשב"ם, משורמז נפלו עד למאות של שם שמוספולו. ביקש ינקב לגלס את הקיץ, כך למדנו בשבוע שעבר. שם שמוספולו אומר, למה ביקש ינקב לגלס את הקיץ? קיץ זה 190. חז"ל אומרים שגולס מצרים היה עונש על מחירס יוסף. 9 שבועות ימחתו במחירס יוסף. יוסף לא חטא, בניומן לא היה עמהם, ראובן לא היה, נשארו 9. 9 כפול 21, 9 כפול 21 זה קפ"ס. ולכן ינקב היה משוכנע שבשנת קצ"ק לגולס מצרים יבוא הקיץ. זה הכוונה ביקש ינקב לגלס את הקיץ, כי במחירת יוסף פגמו בשם השם. ינקב חשב ששם השם האמיתי הוא עקב, זה בגמטריה 21. 9 כפול 21 זה קפ"ס, ולכן ינקב היה בטוח שבשנת קצ"ק יבוא הגויים. אמר שם שנסתפו לביקש ינקב לגלס את הקיץ ונסתלקו ממנו שכינו. הוא לא ידע מה שחז"ל אומרים, ש9 האחים צפו עמהם את השכינו כדי שיהיה מניין לאחרים שאף אחד לא יגלה. אז זה לא 9 כפול 21, זה 10, כי צפו מהם את השכינו ופגמו פעם נוספת. 10 כפול 21 זה 210, וזה בדיוק אורכה של גולס מצרים, הורדו שנים. אז ינקב לא ידע שצפו מהם גם את השכינה, ולכן החשבון של קיץ גולס מצרים זה 110 ולא קפ"ס. אפשר שמסופולה מסביר מכבשנו של עולם, למה משה רבנו לא רצה ללכת? אז הוא אומר, ויער השם כי שר לרויס. שר, זה בגמטריה, 260. משה רבנו כן ידע את הסוד שצירפו מהם את השכינה, אבל הוא לא ידע את השם של תקן. רק כאן הקודש ברוך הוא מגלה את השם. הוא חשב ששמו של הקודש ברוך הוא זה הוויה. הוויה זה בגמטריה 26. 10 כפול 26 זה 260. ולכן כאשר הקודש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך ותאמר לעם ישראל שגאולם קרובה, אומר משה רבנו, זה עוד כל כך רחוק. זה כל כך רחוק, 260 שנה. יש לנו עוד 70 שנה להמתין. למה להצריד אותם? למה להקשות עליהם? כך תמיה היה משה רבנו, ולכן הוא לא רצה ללכת. אז זה הריאל של כיסא לירויס. אבל שתי הסודות גם יחד לא התגלו, לא ליאנקה ולא למשה, שעשרה היו ולא תשעה, והשם הוא עקר ולא שם הווי, 21 ולא 26, ולכן גולס מצרים קמה ונשלמה בשנת 210 לתחילת הגולס. אז יהי רצון שנזכה בקרוב. מוסה יובוי הגויל, אף אחד לא יודע. מה שאנחנו יודעים זה מה שכותב הרמב״ם, אף על פי שיסממיה, עם כל זה אחת אלוהי בכל יוים שיובו. כל יום אנחנו צריכים לצפות ולהתפלל ולקוות שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח צדקנו ונגאל גאולס עולם, ובניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.